הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום חברת הכנסת נעמה לזימי.
שלום אברום, טוב להיות פה.
ברוכה הבאה. מכאן ואילך זה נעמה, נמצא. נכון?
ברור.
מעט אנשים בחיים הציבוריים הישראלים עשו מהלך מהמוניציפלי לארצי. זה סוג של פוליטיקה אחרת.
נכון.
רון חולדאי, הישראלים, לא זז מעבר לתל אביב. את כן עשית את המהלך הזה.
כן.
היית מוניציפליה חיפאית על כל חזיריה ואתגריה, ופתאום את בחזית הכי קדמית של הפוליטיקה הלאומית הפרלמנטרית. ספרי קצת על המעבר הזה.
אני אגיד, קודם כל אני מאוד מאמינה בפוליטיקה מקומית. אני חושבת שפוליטיקה מקומית היא גם מוזנחת יותר מדי שנים, ויש לה השפעה אדירה על החיים שלנו, וחייבים לקשור יותר בין המקומי לארצי. לא סתם אנחנו גם במדד אחרון בדמוקרטיה, ב-OECD, בפוליטיקה המקומית, והרבה דברים. בעצם מערכה שהוזנחה גם מבחינה דמוקרטית, אבל גם מבחינת התפיסה את כמה היא חשובה, וזה גם עלינו לשקם את המערכה הזאת. אבל אני אגיד שאני, הכנסת מבחינתי היא הגשמת חלום שלא העזתי לחלום. זאת אומרת, את הפוליטיקה המקומית.
כלומר, תמיד רציתי,
אני לא תפילים רציתי, שאני יכולה להגיע עד חיפה. לרצות, כן.
כן.
אני באמת לא העזתי אפילו לרצות. אני חושבת שאני אומרת את זה בכנות. אני נפלה בידי הזכות להיות בכנסת, בגלל שהייתה קונסטלציה פוליטית מאוד מסוימת שאפשר היה להתמודד, והעזתי. אבל זה לא היה בסקלת התוכניות שלי.
אבל בואי נשאר רגע,
כן.
פחות בביוגרפיה שהיא כיפית, ויותר כן. בקולקטיב. אני אגיד שבעצם בזה שהלכת לירושלים, לפוליטיקה הירושלמית, החלשת את הפוליטיקה המקומית, כי ההחלשה המודעת מיום הקמת ישראל של הפוליטיקה המקומית, זה למען מרכזיות ירושלים, וככל שירושלים יותר ריכוזית, לכן יותר כוחנית, לכן יותר מנותקת, העיר, הקהילה, תהיה יותר חלשה פוליטית.
על פניו אני יכולה להבין את מה שאתה מציג כאן, אבל בעצם התפקיד שלנו בכנסת הוא גם לחזק את הפוליטיקה המקומית, ולעשות הרבה יותר חיבורים. התפיסה שלי היא מאוד מאוד, תמיד הייתה גרס רוץ, זאת אומרת, אני מאמינה בפוליטיקה של אנשים, לצד זה שיש לי רעיון, כן? רעיון לא מוקשים עם, על ידי תיאוריה יפה ככל שתהיה, שלא מיוסמת על ידי קשרים אנושיים וקהילות. בכנסת הראשונה שלי, כן, אני רק 3 שנים בכנסת, אבל
כן, זה 7 כנסות כן. כבר, כן.
בכנסת הראשונה, סליחה.
וכמה זו עכשיו השלישית, נכון?
השנייה. אבל עדיין, 3 שנים בסך הכל, כן. זה באמת מצחיק. אז הקמתי את השדולה לחיזוק מעמד חברי המועצה והשלטון המקומי. כי אמרתי, זאת שליחות שלי לבוא לכנסת ולנסות לחזק.
אני רק אתן לך התבוננות.
כן.
שדולה הזאת אחיזת עיניים, אני אגיד לך למה. בכל העולם כולו, הציבור מקים שדולה כדי להשתדל אצל נבחרי הציבור. רק בישראל נבחרי הציבור מקימים שדולה כדי להשתדל אצל עצמם.
תראה,
זה לא עובד באמת הדבר
אבל
הזה.
אבל כמי שמאמינה שחייב להביא ציבור לכנסת, ושהמשכן
לא,
חייב לשקף ציבור.
זה היה רק אנקדוטה של בעל ניסיון.
היי, אפשר גם להגיד שהוועדות הפיקוח הפרלמנטרי בקושי מתפקדות היום,
יש
אז
לי גם, גם
יש
מה להגיד
בזה,
על זה, בדיוק.
אז מעמד הכנסת הוא גם ככה, בוא נסכים בשחיקה מתמדת, במצב לא פשוט, אבל היה בזה עניין של להתחיל להניע תהליכים.
אבל אם היית צריכה לפרק את ירושלים ממרכזיותה, ולהאציל יותר כוח לרמה הקהילתית, עירונית, יישובית, מה היית מפרקת מירושלים היום?
קודם כל, רגע, בוא נסדיר רגע את מערכת היחסים, בוא נסדיר רגע את הדמוקרטיה המקומית, כי אני, כחברת מועצה לשעבר, אני ראיתי את החולאים של המערכת עוד לפני הדריסה הטוטלית של מערכת ארצית שעושה דברים מעל הראש המקומי. גם במובן הבסיסי צריך רגע לחזק. זאת אומרת, תחשוב רגע, המערכת המוניציפלית בישראל, כל חברי המועצה, הם בעצם נטולי סמכויות ממשיות, בין אם קואליציה או אופוזיציה, בטח אם הם אופוזיציה, אפילו ברמה שאין לך דבר כזה כמו מעמד יור אופוזיציה. אוקיי? אין דבר כזה יור אופוזיציה.
אני לא, עוד לא הגענו לרזולוציה הזאת.
לא, אבל בעיניי שם זה מתחיל.
את עכשיו ראש ממשלת ישראל עם כוח בלתי מוגבל, מה את מפרקת מירושלים הריכוזית ומעבירה לחיפה הפריפריאלית?
אז קודם כל, כל מה ש...
או מגדל העמק, או ליפו.
הייתי קודם כל את כל מה שקשור לוועדות תכנון ארציות, ולהחלטות סטטוטוריות שיש לרשויות בדרך כלל הארציות, הייתי מייצרת איזונים הרבה יותר ברורים. אני לא חושבת שצריך לנטרל את השלטון הארצי, אלא לא לתת לו כוח בלתי סביר, והייתי מייצרת מערכת איזונים שתחייב הסכמות משותפות בין המטרופולינים או בין רשויות לבין השלטון הארצי. דבר שהיום קורה די בהכפפה או שלא קורה. דבר שני, יש רשויות שהן רשויות ככה, רשויות על, שהן כבר כמעט עושות מה שהן רוצות. למשל, רשות מקרקעי ישראל.
רשויות מדינתיות, כן.
אני כח"כית חובה אותן ככאלה שכבר לא אכפת להן מהכנסת בכלל, כן, הם כאילו אקס-טריטוריה, מדינה בפני עצמה. הייתי עושה גם שם מהפכה ממש גדולה, לא במובן של ריסוק, כי אנחנו שומעים היום כל דבר כמהפכה, כאיזה משהו שהוא בא לשפוך את התינוק עם המים. אז לא, אני אומרת, במובן של חיזוק, אבל קודם כל, עמידה על אותם איזונים ובלמים שחייבים להיות גם במערכות הדמוקרטיות, וגם במערכות הציבוריות של שלטון מקומי.
כלומר, אנחנו מסכימים שחלק מהפעולה הפוליטית שלך זה איזון, איזון מחדש או איתחול מחדש של האיזונים במערכת הפוליטית הישראלית.
בשביל האינטרס הציבורי.
בסדר. כן. עכשיו, נשאלת השאלה היותר גדולה. אמרת, יש לי רעיון. מה הפרויקט הפוליטי שלך, ואולי שאלה יותר מביכה, מה הפרויקט הפוליטי שלכם? כי אני לא בטוח שזה אותו דבר.
לא יודעת אם זה אותו דבר. אני אומרת, המשקל שלי בנושא הזה הוא אחר. אני בכנסת כדי שיבוא היום ותהיה פה מדינת רווחה. בשביל זה אני בכנסת. אני התחלתי מארגוני זכויות עובדים, מחברה צודקת, משינוי חלוקת המשאבים וצמצום אי-שוויון. והדבר הזה מבחינתי הוא הכוח שבגללו אני קמה, אני מחכה ליום שנתחיל שוב לעשות פה חיים אחרים, טובים יותר. עכשיו, מה זה מדינת רווחה? זה משפט אמורפי. קל מאוד, אתה יודע, עברום להגיד, אני ח"כית חברתית. זה מאוד נחמד, נכון? חברתית, אבל לא עם רעיון אחד גדול יותר. אני לא רק ח"כית חברתית, אני ח"כית שחושבת שהמדינה צריכה לקחת אחריות על אזרחיה. יש משמעות לרשת הביטחון הסוציאלית שמדינה משיטה על אזרחיה, ויש משמעות להתפרקות מהמקום הזה. ההתפרקות הזאת משרתת גם התבעמות חברתית, ופשיזם ולאומנות והמון חולאים, אבל היא גם פשוט ערלות לב בעיניי.
אני חושב שאת מתחפרת בעיר מקלט.
לא.
אני אגיד לך למה.
זאת האידיאולוגיה
לא,
שלי.
לא, בסדר, אני אגיד לך.
אם קראת עליי, אתה יודע איפה
לא,
עסקתי לפני כן.
לא, אני אגיד לך למה. הקשבתי למשל לשיחה שלך אצל ג'רמי פוגל.
כן.
שהוא באמת, הוא מתלהב מאוד בהתחלה, אבל אחרי כן הוא חודר מים עמוקים בשאלות שלו, הוא מגיע מאוד עמוק. והייתה לי הרגשה שאת עושה בדיוק את המהלך שאת עושה כאן, ואני אסביר למה הכוונה. ישראל מהיום הראשון שלה, יש לה שלוש הכרעות. סוגיות של דת ומדינה, סוגיות של ישראל והמרחב, והתפיסה החברתית-כלכלית שלה.
נכון, אבל okay. אני אומרת את האחרות הללו.
כשאת אומרת מדינת רווחה, את נשארת באזור החברתי-כלכלי. אבל הרעיון של מה עושים עם שלושת הדברים, הוא חייב להיות שלם.
אבל רגע, אני עונה לך. אתה שאלת אותי מה הרעיון שלך.
באחרת שאלת ואני, בשלכם.
נכון, ואז אני אמרתי לך, אני אענה לך אחרי כן.
בבקשה.
אבל לא, רגע, אני כן רוצה לעמוד על זה, כי חשוב לעמוד על זה. אני מאמינה ששליחי ציבור צריכים לבוא עם רעיון שלהם.
אוקיי. Okay.
אני חושבת שבכל זאת, אנחנו צריכים לקום בבוקר לא רק עם חדוות הכוח שבתפקיד, אלא חדוות העשייה והקביעה.
גם הכבוד והכסף, לא רק הכוח, גם הכבוד, כן, כדברי אותו חז"ל.
פחות עם הכבוד והכסף, כן. אבל כוח הוא דבר כן. חשוב, לא צריך להתנער ממנו. כוח הוא דבר חשוב, אבל לשם מטרה. ואם אין מטרה, אני חושבת שחלק גם ההתפרקות שלנו כמחנה היא גם שלא הצבנו מטרות. לא היו מטרות. עכשיו, דווקא, זה מתחבר לשאלה השנייה שלך, איפה אנחנו כמפלגה, ומה הרעיון שלנו, בעיניי זה גם מתחבר לתובנות שלי מהתקופה הזאת, מבחינת המשקל של העיסוק. אז כן, אני אומרת לך, הלב שלי נמצא בשיקום מערכות הישראליות והשירות הציבורי, וה-well-being של אנשים פה. אני מאמינה בזה, אני מאמינה שזה תורם גם לעוד סוגיות, לא רק לחיים בכבוד, אלא גם ליכולת שלנו לשקם את עצמנו כחברה. ונשים את זה רגע. אני חושבת שזאת הכרעה אחת. שתי ההכרעות ההכרחיות האחרות, ואני לא מורידה מרקן אלא להפך, אני חושבת שהראשונה בהם היא הכרעה מדינית כמובן, וכי היא פשוט, והסיטואציה היום היא סיטואציה שהופכת את זה לדבר הכי הכי הכרחי שישנו, בשביל שנוכל לגע לקום ולהשתקם. וכמובן, חיזוק המערכות הדמוקרטיות והליברליות שלנו. וזה חיזוק הדמוקרטיה הישראלית. אתה גם אומר, דת ומדינה, בוודאי שהמתחים יושבים גם שם, כמובן, אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול. הדמוקרטיה כולה בישראל היום היא דמוקרטיה מתגוננת לחלוטין. שבוע הראשון של מושב הכנסת, ונפתח עם שלושה חוקי הפיכה. אנחנו ממש בעיצומה של המתקפה המחודשת, לא שהיא נפסקה לחלוטין, אלא בעצימותה עכשיו היא חודשה בצורה ככל הנראה, אגרסיבית ביותר על הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, פה גם הסיפור שלנו עם האחרות הללו זה לא רק מצע אידיאולוגי או תפיסה. אני חושבת ש, ולצערי אני אומרת זאת, שהבידול הזה של שלושת הדגלים הללו, הם מחייבים אותנו. זאת אומרת, אף אחד אחר לא יציב אותם באופן הזה.
לאט לאט, לאט לאט. אני אתחיל במשבצת שלך, בחקית החברתית, ברווחת האדם.
מדינת הרווחה.
בסדר גמור.
חזרת לחקית החברתית.
הכל טוב. נשאר באזור רווחה בלי שאני כרגע יודע מה היא, כי אני יכול לחשוב על שלושה...
אני יכולה לפרט, לא, אני אשמח.
אני יכול לחשוב על שלושה ארבעה מודלים שכולם יהיו יותר טובים ממשטר המקורבים של היום.
נכון, משטר הנאמנות.
אז נניח שאנחנו יודעים שזה משהו טוב או יותר טוב, בסדר? אני אתחיל עם שאלה נורא בסיסית, והיא תלך כחוט השני בעוד כמה שאלות. את כמעט כל היסודות של המשטר החברתי-כלכלי הנוכחי, המפלגה שלך, המציאה. מי שהכניס את הקפיטליזם לתוך ישראל הכמעט סוציאליסטית של אז, היה רבין כשחזר מוושינגטון. מי שפתח את המשק הישראלי לכלכלת שוק מילטון פרידמן היא מטורפת, היה ראש הממשלה שמעון פרס בעסקת תיצוב המשק.
85, כן.
זאת אומרת, ואני יכול לתת עוד 20 וכמה תתי פרקים. אז איפה אתם, את נמצאים ביחס ליסודות שאתם הקמתם?
אותם יסודות הם לתשתית הרווחה שהונחה פה. אתה מתייחס ליסודות מסוימים ולא לאחרים.
אני מתייחס לזה ששמתם יסודות במקום ואפשר גם לטפל בהם. אבל הם רוויים בסתירה פנימית, כי אתם גם הכנסתם את הכלים שהרסו אותם.
אז לי אין סתירה פנימית, ואני... חד משמעית עומדת על כך שהתקווה היחידה לבנייה מחודשת של החברה היא ברשת ביטחון סוציאלית שהיא לא בין קהילות, אלא היא בין מדינה לאזרחיה. בין קהילות זה בא לאחר מכן. ראינו את זה בשמונה באוקטובר כשאנשים יצאו ועשו את המעשה כדי לעזור למי שנפגעו כשלא הייתה מדינה. זה גם לימד אותנו כמה גרוע זה לא שהמדינה לא משקיעה במערכות. אז אני דווקא רוצה להגיד לך, אני הצד שלי, הסוציאל דמוקרטיה, אנחנו תמיד מבקרים חלק מפעולות ההפרטה ושקיעת המערכות.
אבל זאת לא השאלה שלי, השאלה שלי היא, אתם התחלתם את ההפרטה הזאת.
אני לא חושבת שאנחנו התחלנו, אגידו לך חלק שבמפח 77 התחילו תשלומי ההורים, אוקיי? אז אנחנו, גם אני יודעת להתווכח על נתונים היסטוריים, ואני אומרת לך מה אני כן רוצה. ואם אתה כבר רוצה שאני אתווכח נתונים היסטוריים, תשתית הרווחה שהוא הוקמה כאן...
לא, אני רוצה שתקחי אחריות. כי את מייצגת מפלגה
היסטורית. אבל אני
אומרת
לך שאני חולקת חלק מהדברים. אתה פשוט רוצה...
אני רוצה להבין. אני תמיד חושב שאם אתה עושה עוד מאותו דבר, כנראה תקבל עוד הרבה מאותו דבר.
אני לא יודעת איך קיבלת את הראש ממה שאני אומרת, אני עושה עוד מאותו דבר, כי דווקא הצגתי לך קו מאוד מאוד ברור.
למשל, אחרי אירועי אוקטובר 2000, אהוד ברק הלך לאכול חומוס בטירה או בטייבה, ואמר, עשיתי שלום, ביקשתי סליחה מהחברה הערבית. זה לא עובד כך. את היסודות העמוקים של אפליות דת ומדינה, הניחה המפלגה שאת מייצגת אותה, או חלקה.
תראו, אני מאוד מעריכה.
את הנושא החברתי-כלכלי, ואת הנושא המדיני. כן. עכשיו, עד שלא תגידו, זה היה מקולקל, אנחנו זזים למקום חדש, זה לא יפעל.
אני חושבת שאתה לא הקשבת. ואני חושבת, חד משמעית, אני חושבת גם, טוב, אני גם אגיד לך משהו ביקורתי. אני חד משמעית חולקת על חלק ממה שהיה. בהיסטוריה של המפלגה שלי ובכלל.
אוקיי, טוב.
אבל אני עוד יותר חולקת, בוודאי. אהוד ברק גם אמר סליחה למזרחים, וגם זה לא היה הדבר הכי, אתה יודע, מחבק שיכול להיות. אני זוכרת הרבה, כאמור, היסטוריה גם אני זוכרת, ובטח היסטוריה פוליטית, זה בנשמתי. אבל אני לא מתכוונת להיות במלאכת ההלקאה העצמית ארוכת הטווח, ואני חושבת שלעסוק בזה, זה חלק מהבעיה. אני חושבת ש...
אי אפשר להמריא כשאת לא ניתקת.
לא, אי אפשר להמריא שכל הזמן מורידים.
לא, זה סליחה של בירור רעיוני. נגיד, את באה ואומרת, אני עושה ריסטארט עכשיו.
אבל אנחנו אומרים את זה, אתה באמת לא מקשיב. זה לחלוטין מה שנאמר. כשאני נכנסתי לכנסת, זה מה שאמרתי. זה החזון. אני חושבת שלי בכך כך מקום ראשון בפריימריז, כחקית אנונימית לחלוטין עד לפני כן, גם הרי שבסוף גם הציבור שלנו רוצה לקיחת אחריות, רוצה מדינה שלוקחת אחריות. זה לגמרי בסדר שמי שלא מזדהה עם זה לא יצביע לנו. אני גם חושבת שלהיות עמומים כדי לזכות בכל קול מכל מרחב, הוא דבר לא אתי פוליטית.
Okay.
אני מעדיפה לבוא עם משנה סדורה. אבל אני כן חושבת שהעיסוק בכל דבר שהמחנה עשה לא בסדר, כמקום מסרס, הוא דבר לא בריא.
זה לא הנקודה.
אני באותה מידה יכולה להגיד לך על רבין שהכפיל את תקציב משרד החינוך בכהונתו, נכון? נכון, אני מסתכל על זה, שפך כספים על הפריפריה, וכנראה ראש הממשלה היחידי שהכפיל או העלה משמעותית את שכר המורות, בלי מאבק ציבורי, כן? כי זה דבר שכאילו אין זה אפילו נס, ממש נס לעשות דבר כזה. כי עד שאין עיצומים, איומים בשביתות, או שביתות, בדרך כלל לא מעלים שכר לאף קבוצה בחברה. אז אני גם רוצה להסתכל על עוד צדדים שאני יכולה להגיד לך, כן, בוא, המחנה שלי עשה גם את זה. הצד שלי עשה גם את זה. אני יכולה להגיד מה לא בסדר, ואני יכולה להגיד מה אני קובלת עליו, וגם יש לי משנה סדורה.
אני רוצה שתלכי קדימה. בואי,
כן.
יש לנו דגל מדיני, אנחנו צריכים אותו וכו'.
נכון.
מי שהמציא את כל רעיון, כל פרויקט ההתנחלויות, היו רבין ופרס. את תגידי היום, זה היה טעות וצריך לפרק אותן? או איך תישארי, זה רק כדי לבדוק כמה ניתוק, לא כדי להוריד, אלא לבדוק את המרחק מנקודת המוצא.
רבין גם באותה מידה עשה את אוסלו, אני, זו שאלה שהיא די תמועה בעיניי. אני, שוב,
אל תתקפי את השאלה, תתקפי
אבל אני עונה, אנחנו מחנה השלום, אנחנו רוצים, אברום, אני אמת תוהה, איך להגיד את זה לצד פוליטי, שכבר שנים אומר, שחייבים הסדר מדיני, גם בתמורת פינוי שטחים, אתה שואל אותי את השאלה, על מה שקרה לפני אוסלו, כשהיה לנו גם את אוסלו. אז אני באמת תוהה, אני תוהה...
אוסלו, כיוון שהוא לא נושא השיחה המרכזי שלנו, אוסלו, כן, הוא שולי...
אבל הנושא של הקמת התנחלויות לפני כן הוא כן.
כן, כי הוא, עדיין פועם ומסרטן.
תראה, אני...
אוסלו גבוע, בלשון גובע.
אבל פה אני רוצה שכן נסתכל על מעשים. אני חושבת שאנחנו השיאה הכי נחושה,
אוקיי.
נגד מול התהליכים שנעשים נוכח המציאות בשטחים, בין אם זה אלימות המתנחלים, המשיחיות הלאומנית, ההקצנה וכל הדברים הנגזרים מתוך המקום הזה. אתה ממש רואה את זה דה פקטו, אתה רואה את המאבק של יאיר גולן נגד אלימות המתנחלים, אתה רואה את המאבק של גלעד ושלי עבור הסדר מדיני, אתה רואה את אני בעצמי פועלת עכשיו כדי ש... יקחו סעיף 46 מעמותות שיש עליהן סנקציות.
לסעיף הפטור ממעקלה.
נכון, והמדינה לא יכולה לממן, זה סוג של מימון מהמדינה, ארגונים שממש לא רק פוגעים בפלסטינים, פוגעים במעמדה של ישראל, פוגעים בכולנו, יש לומר אפילו בכוחות הביטחון לא פעם. אז אני חושבת שלהסתכל על מעשים, זה גם חלק מלהסתכל על קו עקבי, ולכן, וגם אין צורך להיות רפיטטיביים כל פעם משהו, כי once אנחנו כבר מצהירים, עמדה מסוימת, החשדנות האוטומטית הזאת, של אם לא הצרת את זה כל יום כשאת קם בבוקר, האם את עדיין בתפיסת הקמת ההתנחלויות של איידי אז?
לא, האם את בעד פירוקן.
אבל המשמעות של הסדר מדיני, ובטח החזון של מפלגת העבודה המון שנים, היא משמעות שהיו לזה מחירים כואבים בשני הצדדים, שחלקם גם פינוי התנחלויות. בתמורה לביטחון, בתמורה באמת ליצירת מערכות שיאפשרו כאן חיים שפויים וטובים יותר, הדבר הזה צריך לקרות. אני כן רוצה גם להבדיל רגע ולהגיד שגם מה שנעשה בשנים האחרונות הוא דבר יותר חמור, שזה כבר הקמת מאחזים לא חוקיים, שהם כבר מייצרים מציאות עוד יותר בעייתית ממה שאנחנו בדרך כלל מדברים בסרטוט מפה, בהסכמים או במחשבות על איך נעשה הסכם. וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי שלנו לשנים הקרובות, איך לנצח את הסיפוח הזוחל, בטח תחת ממשלה שזה מטרתה.
ככה כל הפרויקט הזה קם, לכם הם עושים את זה, זאת אומרת, הם משחזרים הצלחות, זה קופי-פייסטים של הצלחות.
וגם, הם מחנה עם כוח שלטוני, שהחליט שאין לו הכבוד ויש לו מטרה. גם אם זה אומר להקריב חטופים וחטופות כדי להתנחל חזרה בעזה, ובין אם זה אומר דברים אחרים שבעיניים הם מחוץ לערכי הליבה של האומה הזאת.
אני לא זוכר איך, מה היה ביטוי שאמרת לפני כמה משפטים, אמרת משהו כמו אנחנו שמאל או משהו מן הסוג הזה, היה ביטוי כזה?
לא יודעת מה אמרתי לפני כמה משפטים.
משהו על שמאל.
אבל בהחלט שמאל, שמאל ציוני גאה.
הייתה אחת מראשות מפלגת העבודה, לפני כמה שנים, ב-2012, שאמרה לכנות את העבודה כשמאל זה עוול היסטורי.
אהובתי ומורתי שלי חימוביץ', אני חושבת שגם שלי לא תגיד את זה היום, אוקיי? ואני כן חושבת שהייתה...
למה התכוונה אז?
אני חושבת שהתכוונה שאנחנו מפלגת שמאל מרכז, והיינו מפלגה באמת שמגיעה על כל הספקטרום. אגב, אברום, אני חושבת שאנחנו עדיין מפלגה שיכולת עם עמוד שדרה שמאלי גאה, וכן להביא קולות מהמרכז, שהיום מבינים שהחשיבות בהכרעות היא חשיבות קריטית לאומית במעלה הראשונה. המון ממי שהתפקדו למפלגה בתקופה הזאת, מאז המועמדות של העיר לראשות המפלגה, הם אנשים שלא פקודים לא במרץ ולא בעבודה. ולא גם מצביעי המפלגות הללו. הרבה גם כן שחזרו, אני לא מורידה מזה להפך, אני גאה בזה, אבל אני חושבת שהסיפור הוא גם התפכחות, הוא גם סיפור קולקטיבי. וגם מי שמזהה את עצמו כמרכז, מבין שבמציאות לאומית, כמו שאנחנו נמצאים בה, להיות מומעמים, זה עוול למדינה.
מרכז אני מבין, פחות או יותר. אני פחות או יותר מבין. מה זה שמאל על פי הגדרתך? גאה אני גם לא מבין, אבל זה לא נתעסק בזה.
גאה, זה אומר מוחצן, זה אומר ברור.
בסדר,
זה
אני
אומר,
לא מבין.
כן,
אני
לא מבין. בחדרי חדרים, אלא בתוך הגדרה עצמית.
במובן
שמאל מבחינתי,
הרעיוני.
אוקיי, זה מערכת רעיונות שרואה בזכויות אדם, פרט, חברה, ערכים ראשוניים שצריך לעמוד עליהם. אני גם חושבת שמסתכל על זה על כל אחד מהדגלים שאמרנו, אז כמובן השאיפה לשלום וחיים משותפים, חברה דמוקרטית איתנה וליברלית, וכמובן חברה חומלת סוציאל דמוקרטית. הדברים הללו הם מתכנסים לתוך תפיסה שמאלית, הרי כשאנחנו בוחנים עמדות ציבור בסקרים ומחקרים, של עמדות שהן עמדות על פניו שמאליות, אנחנו כן רואים למרביתם רוב. אוקיי, מבחינת תפיסה ציבורית. אז ולפעמים אנחנו נוטים להיכנע, ואני לא רוצה להיות שם, אלא אני אומרת את זה כמשהו שקורה לא פעם למחנה, למעין דיכוטומיה הזאת שמסגרו בה את השמאל בעמל רב, שנים רבות, כן? כאיזה מחנה פרינג', אוונגרד אולי, וחסר כל יכולת פוליטית או השפעה, וזה לא נכון. הציבור בעמדות יחסית נוטה לשמאל מרכז באופן מובהק.
אני אציע לך הגדרות מעט אחרות, ונראה אם אפשר לשוחח
סביבן.
עוד אותן.
כן, לא, גם התקלת אותי, התחלה לחשוב על זה יותר, אבל בסדר.
אני,
כן.
בשביל זה אנחנו כן. משוחחים, כדי לברר. אני אגיד לך שבישראל השמאל זה דבר מלאכותי, כי זה אגב כן או לא הסדר מדיני, ובשנים האחרונות כן או לא פרסונה מפוקפקת מסוימת מבלפור רחביה או לא. זה לא באמת שמאל. בעומק, בטווח הארוך שמאל, בהגדרות הקלאסיות שלו יהיה חילון המרחב הציבורי, הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, ושוויון מלא של כל האזרחים. מכל הקבוצות, מכל ההדרות וכו' וכו'. אלה שלושת היסודות
אני
הגדולים.
אני מקבלת מה שאתה אומר.
אם כן, אז בואי נלך אחד אחד.
בואי ננסה ללכת אחד.
בואי נתחיל. חילון המרחב הציבורי. אז בי רגע את הפרסונה הפרטית שלך, שהגדרת את עצמך פעם, ואני לא...
ועדיין,
לא,
מסורתית.
לא מתווכח על זה בכלל, כי... היה מסורתי בביתך, היה דתי בביתך,
נכון,
היה פופקורן בביתך, והיה
נכון.
במרחב הציבורי
של כולם, נכון.
חילוני אזרחי לחלוטין. אבל ברגע שאתה דבק, האם, אני אשים את זה כרמה שאלה ולא, ברגע שאתה אומר, ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, שאני כרגע לא יודע איך להגדיר אותה, רק ההגדרה הזאת היא כבר לא מחולנת, והיא גם לא יכולה להיות שוויונית.
אז אני רוצה לאתגר את התפיסה הזאת, ולהגיד שהמתחים הללו יצטרכו להיות כל הזמן בדיון, מתוך שאיפה כנה וברורה, לשמור כן על זהות לאומית של מדינת לאום לעם היהודי, לצד החובה שלנו לשוויון מלא, ולחופש ללא כל כפייה.
אז זה אומר לבטל את חוק הלאום?
כן.
לגמרי.
בטח, נכון.
אוקיי.
אגב, אני רוצה להגיד לך משהו למשל בפרקטיקה של הדבר הזה. אני בעד לבטל את חוק הלאום. אני חושבת שכן יהיה אפשר להגיע בכנסת הבאה לתיקון שלו. זה לא מושלם. האם לקחת את זה או לא? התיקון של הוספת השוויון בתוך החוק.
לא, לחוקק חוק יסוד השוויון.
אוקיי, לא, בוודאי.
לא בתוך חוק הלאום.
לחוקק חוק, מקבלת.
בתוך חוק הלאום הוא מזדהם מתוך החוק. וכשהוא חוק יסוד מטעם עצמו, זה כבר אב מלאכה.
אז הנה, אני מקבלת את מה שאתה אומר, ואני אומרת, אני בתפיסה שלי צריך לבטל את חוק הלאום, וצריך לחוקק חוק שוויון, יסוד השוויון. אבל אני בסוף רוצה לראות איך אנחנו מצליחים כחברה לייצר הסכמה, קודם כל שתבטל בצורה של איך שהחוק הזה פוגע, ולא רק רגשית, אלא פוגע מהותית, בכל ציבור המיעוט מישראל.
אבל בואי נשאר קודם בדבר הקודם, כן, ביהודית אוקיי, הדמוקרטית. כן. אני לא יודע כרגע מה היה היהודית ב-48, שמוזכרת כל כך הרבה פעמים במגילת העצמאות, ודאי שהיום יהודית זה רכיב דתי, יש בזה אלמנטים דתיים מאוד מאוד כבדים, אם בגלל הממסדים, אם בגלל החקיקה הישראלית, שהפענוח של היהודית הוא בידיים דתיות.
כן.
מי הוא יהודי והלכה וכו'.
זה נכון, אבל לא תמיד דמוקרטיה, זאת אומרת, יש בזה אלימה, זאת אומרת, ידיים דתיות, אבל גם שחותרות תחת ערכי ליברלי.
יש סתירה כמעט, היום יש, הייתי אומר, יש מלחמה קרה בין היהודית לדמוקרטית. לפעמים היא מתחממת, לפעמים היא יותר קרה, אבל יש שם עימות שיום אחד עוד יתפרץ, אוקיי? אם את אומרת מדינה יהודית, את מקבלת באיזשהו מקום את המציאות של המדינה, יש רכיב דתי. היית אומרת מדינה של יהודים, רק מדינת הלאום. היית אומרת אפילו משהו הפוך, מדינה דמוקרטית ויהודית. אני אסביר רגע את הניואנס. היהודית דהיום לא יכולה להכיל דמוקרטית, תראי את הממשלה הזאת. הדמוקרטית תמיד יכולה להכיל יהודית. רק תשני את הסדר.
אני אדב את השינוי סדר, אני רוצה להגיד לך אפילו מעבר. אני חושבת שאם אתה שם על מוזניים, מה יותר חשוב כדי שנתקיים פה כחברה, ואני נשארת עם היהודית ודמוקרטית, אני חושבת שאי אפשר בשם היהודית לבטל ערכים דמוקרטיים, וצריך להיות עיגון לדמוקרטיה הישראלית ולכל הזכויות והגנות שלנו. וזה, אלו הם לא מתחים רגילים, זה בגלל מתקפה מכוונת, אוקיי? וצריך להבדיל רגע את המתחים הרגילים שיש לנו, שהיו צריכים להיפטר כבר מזמן, כן? אבל הם היו צריכים לעשות בין כל חלקי הבית, בישיבה בנועם, בתהליכים ארוכי דווח, כמו בזמנו שניסנו לחוקק חוקה, אבל בסוף זה לא קרה, באיזשהו אופן שיוכל רגע לייצג את הציבור הישראלי, וגם לעמוד על המתחים ולייצר פה איזה שהם השלמות שלא נעשו.
כשאת באה...
והדבר הזה לא קורה, כי יש היום מתקפה
חלוטין. נעמה, אני אוהב לשוחח אקטואליה,
כן.
מהשכמה ועד התרדמת, אוקיי? זו שיחה קצת מעוררת, כן, יותר כן. מרחוקה. כן, יתקיפו, לא יתקיפו, אני אפילו לא יודע אם זה התקפות האלה לא יועילו לנו בטווח ארוך, כי וואו, עכשיו רואים תרה, יודעים נגד מה להתמודד.
אני ממש אומרת את זה כל הזמן.
לך תדע, אז תסביר רגע את האקטואליה, נכון. שימשיכו לריב רגע, שגולדקנופ ימשיך, אוקיי? אבל בואי נשאר במקום היותר רחוק. בסדר, במקום היותר רחוק, את אומרת דבר כזה, חוק הלאום סוגיה שצריך להתמודד איתה?
חד משמעית, כן.
בסדר, 100%.
אגב, כמפלגה אנחנו גם אומרים את זה, כן? זה דווקא, זה לא משהו שהוא...
אבל כולל הקריאה לביטול חוק הלאום או רק תיקון?
גם וגם, אבל ביטול נאמר בכל מצב. זאת אומרת, גם... חד משמעית. אני גם הגשתי חוק לביטול חוק קמיניץ, אנחנו...
זה לא אותו דבר.
לא, ברור, אבל כשאני שומעת את השני חוקים שהכי כואבים, אז אני שומעת תמיד את שניהם.
חוק קמיניץ זה סוגיות של רכוש.
נכון, ושל מינהל תכנון.
וחוק הלאום זה סוגיות של נפש האומה.
חד משמעית.
אז אני נשאר עדיין בנפש ובגועל נפש הנלווה לה, אוקיי? ואת אומרת גם שאם אני צריכה בסוף להכריע עם אקדח לרקה, אולי זה ביטוי לא טוב בשנה האחרונה, אבל עם חרב חדה מונחת על צווארי בין היהודית לדמוקרטית, בוא נתחיל עם הדמוקרטית. כלומר, בוא נשאר בה, כי היא יכולה להכיל יותר.
אני אומרת שאני לא מקבלת את הניסיון להגיד לנו את האו-או, אבל...
אבל את רואה מול העיניים את האו-או מתמודד.
חזרנו לעכשיו, נכון, כן.
מול העיניים יכול להיות 50 שנה, או 70 שנה.
מה שאני אומרת זה בסופו של דבר, כמו שאמרת, אנחנו יהודים גם בבתים שלנו, ומדינת ישראל היא מדינת לאום לעם היהודי. אבל אם אתה מרסק את ההגנות ואת הזכויות שלנו, אתה גם פוגע במה שמדינת ישראל גם הושתתה עליו, שזאת גם מדינה דמוקרטית, שהיא אמורה בסופו של דבר להיות בית לכל מי שחי בה. ואנחנו לא מתכוונים לוותר על המקום הזה בשום צורה שהיא. אבל אני גם לא רוצה שנוותר על היהודית, אבל, כי היהודית הוחרבה בכוונה.
מה זה היהודית?
מבחינתי,
כן.
מבחינתי היהודית, לא, בגלל זה סכמתי איתך על המרחב הציבורי. אני אפילו לא יודעת אם לקרוא לזה אפילו חילון, אלא מרחב ציבורי שפשוט לא כופה על אף אחד את אורח חייו, ומאפשר חופש מוחלט.
אנחנו התעסקנו בזה שהיסוד הראשון של שמאליות אוניברסלית זה חילון המרחב הציבורי, ועכשיו אנחנו ביהודית, ואני שואל, היהודית הזו מה היא?
אז אוקיי, אז אני כן מסכימה עם הפרדת דת ומדינה. אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות שבאמת שקום המדינה, אפרופו, זה היעדר ההפרדה הזאת. ואני חושבת שהיה אפשר לקיים פולחן דתי, גם בלי היכולת לשזור את מוסדות הציבור לתוך הדבר הזה, וגם לכפות את זה באורחות החיים. וזה אתגר להתמודד איתו עכשיו, והוא אתגר ארוך, כי כל סוגיה בתוך האתגר הזה היא סוגיה קשה, מנישואים אזרחיים עד לתחבורה ציבורית, ותקצוב מוסדות דת ועוד.
תראה, הזיכרון הפוליטי שלי הוא לא טוב כמו שלך.
לא,
אני רק יותר. זוכר שב-92 הייתה איזו ועידת מפלגת העבודה, ועברה שם החלטה, מישהו עמד על הבמה, ועברה החלטה בעד הפרדה דת ומדינה. ומשום מה, יכול להיות שזה עדיין מחייב את המפלגה, אבל משום מה התנהגו אחרת.
אבל אתה יודע שזה אלמנט אצלנו, בסדר, ברעיון, זאת אומרת, זה לא משהו שנזנח וויתרנו עליו.
במצע המפלגה יהיה כתוב הפרדה דת ומדינה בבחירות הקרובות?
אני גם חושבת שהמצע האחרון היה את זה.
אני לא...
גלעד קריב היה אחראי עליו, אז נראה לי אני סומכת עליו אפילו יותר.
אני לא בטוח, אני אוהב את גלעד אהבה רבה, אז...
הדדי.
אז היינו...
אני גם מזכירה שאחד האלמנטים הכי מרכזיים שהיו בקמפיין שלנו, ואגב, אני חולקת שזה היה צריך להיות אלמנט מרכזי, אבל הוא כן היה, זה תחבורה ציבורית בשבת.
בסדר, אבל זה שוב, זה סוגיות חיי הגוף ולא חיי הנפש, לא חיי הרוח, ואני רוצה להביא את ההשקפה המדינתית, לא את הפרקטיקה המדינתית.
אז אני כאילו מנסה גם להגיד איך צבר של דברים הם חלק ממה שמייצר פה שינוי גם שמייצר. למשל, המאבק המאוד, אני חושב שזה אחד ממאבקי הדגל שלי בכנסת הזאת, זה על חינוך ליבה. ועל חינוך ממלכתי חרדי.
הממח.
הממח.
כן.
אני חושבת שאנחנו צריכים גם להקות על חטא, אפרופו זה מה שדיברנו על, מבחינתי, הפקרנו ילדים חרדים תקופה.
זה...
ככה אני רואה את זה, כסוציאל דמוקרטית, אפרופו...
זה יותר מורכב, זה הולך חזרה ל-48, שנתנו אוטונומיות, אוטונומיות חינוכיות.
אבל זה לא משנה את ההפקרה.
והחינוך הממלכתי היחיד הוא זה שרק אליו מותר לפלוש, ולאנוס את נפש הילדים. והפלישה לא יכולה להיות הדדית. חילוני לא יכול להיכנס באותה מידה לבית ספר אחר.
עם העמותות שלו, אחד משהו.
נכון.
עכשיו, זה...
לכן זה חטא קדמון, לכן זה סוגיית על חטא שחטאנו.
חד משמעית, ואני גם אומר, אבל אני רוצה גם לדבר רגע במובן המעמדי, כי אני מנסה לשלב רגע את התפיסה שלי.
נגיע למעמד, חכי רגע.
לא, אז אני רוצה רגע לפרוט את הסיפור של חינוך, למשל, כדי לדון בדבר הזה. אז קודם כל, זכות להזדמנות שווה לחינוך, שהיא, כל אחד יכול לבחור אגב מה שהוא רוצה לעשות בדבר כזה. אני לא יכולה לחייב ילד להשלים בגרות, אבל אני לא יכולה לשלול ממנו את האפשרות.
100%. אני מעניקה לך את ההזדמנות.
השווה, כמדינה, ואני לא עוצמת את עיניי בגלל ברית פוליטית. אז רגע, זה סיפור של חינוך ממלכתי חרדי, ובעיניי, אפרופו אחרות, להפסיק לתקצב חינוך מפלגתי ללא ליבה פרטי. אוקיי, רגע, אני אומרת...
אנקדוטה סתם בשביל האנקדוטה המחויכת. חוק טל לא עבד, וההסדרים נגמרו, ועומדים במליאת הכנסת, חיים רמון, אריה דרי ואני. ואני אומר להם, חבר'ה, בוא נעשה משהו פשוט. כל ילד שמגיע לגיל 18, אין יותר הקצוות מדינה. אתה רוצה ללך לצבא, תלך, אתה רוצה ללך לעבוד. אריה אמר קשה, חיים אמר קשה, אמרו בואו תנסחו, ניסחנו משהו, אני כתבתי את זה. אריה אמר, אני אלך לבדוק עם הרב שח, בדק עם הרב שח, אמר, יש אישור למתווה. הלכנו חיים ואני לאהוד ברק, אמרנו לו, אהוד, הנה המתווה, מאושר, מאושר, לא, non-paper, אבל מאושר. הוא אומר, לא, אני לא יכול לאשר את זה, אני צריך להילחם בחרדים בבחירות הקרובות. בואי נחזור
שברת רגע. שברת את ליבי.
לא, וזה... אבל בוא, אני רוצה לחזור רגע.
לא, אז רגע, אז אמרתי את הסיפור כן. הזה של הממח, רגע, רציתי עשו. בסדר. אנחנו במקביל צריכים לראות את התשתית הדמוקרטית שלנו, מערכת החינוך. אז מעבר לחיזוק החינוך הממלכתי ציבורי, להוסיף עוד צלע והדמוקרטי. ואת המנהלת הדמוקרטית הזאת, שהיא גם תדע להחזיר חזרה למשרד החינוך, את כל מה שעבד בדרך של...
אני, רגע, לאט, אנחנו נגיע, עוד שנייה.
אני אוקיי, בצמצום... ואני גם מסכימה איתך, רק להגיד בכל זאת, אני רוצה להסכים איתך פה, על הסיפור של מעמד צד אחד. הייתה פה פלישה על המוסדות שלנו, מעין ניסיון לאינדוקטרינציה חלופית כלפי הילדים שלנו, ואנחנו הורדנו ראש, כאילו בשם איזה שני צדדים מדומיינים, זה מותר, וזה לא קרה מנגד.
בואי נלך אבל לצמצום הפערים.
כן.
בסדר? כדי לצמצם פערים, את צריכה לעשות מעשים קשים. נתחיל עם משהו פשוט, כוחני סתם. את צריכה בין השאר, לא רק לגמרי, להטיל מיסים עצומים על בעלי הון.
כן.
שבאופן פרדוקסלי מצביעים שלך, זאת אומרת, לכם יש רטוריקה סוציאל-דמוקרטית ומצביעים קפיטליסטים, ולימין היה בעבר רטוריקה ליברלית, כמעט ניאו-ליברלית, כמעט ליברטריאנית, ומצביעים לא עלינו מעמד כחול, צווארון כחול. ואת צריכה עכשיו ללכת נגד המעמד ביניים הגבוה שהם הבוחרים שלך. איך עושים את זה?
כן. קודם כל, הבוחרים שלנו יודעים האידיאולוגיה של המפלגה הזאת, כן? אז צריך לתת להם רגע את את הקרדיט על זה שהם מצביעים, ולמרות שהם יודעים. דווקא בעיניי האתגר הגדול היום, ואנחנו רואים את זה גם מקפיא כל מחקר, זה הציבור היום רואה במיסים, הציבור כולו, כן? כמשהו שהולך למקורבים, למגזרים, ולא משרת אותו.
בניגוד לשוודיה שהמיסים הם לטובתי.
אוניברסליים, לפחות אוניברסליים. זו מערכת כן. בריאות של כולנו, כן, אוקיי? זה לא...
כן.
צריך את זה לשבור, זאת אומרת, אני חושבת שהאתגר שלנו הוא לא האם המעמד העליון יסכים למס גבוה יותר. אגב, מיסים פרוגרסיביים הם גם בעוד כל מיני אופנים. הם פשוט כאלה שכן מבחינים בין רמות הכנסה לשכר, בניגוד לרגרסיביים. אבל אני גם רוצה להיות מחויבת לזה שאנחנו מנקים הסדרים סקטוריאליים מגזריים, שפגעו בסוציאל דמוקרטיה. הם פגעו במערכת האמון בין המדינה לאזרחיה, ופגעו ביכולת של ציבור...
כי זה הייתה מדינת פרוטקציוניזם.
ואנשים בצדק אומרים, אני לא רוצה תקצב חינוך ללא ליבה או השתמטות. אני רוצה תקצב שירותי חינוך, בריאות ורווחה.
לא, אני מבין, נעמה, איך אנחנו הולכים, את הולכת, נגד הקהל שמקבל את מה שאת עמלה לו. אני אומר דבר אחר, עכשיו, את תצטרכי גם לעלות מיסים לקהל העמל, המרוויח המון.
מה שאני אומרת הוא, כן. שבשביל הדבר הזה, אנחנו צריכים להיות מחויבים לשינוי סדרי עדיפויות. זה מה שאני אומרת. הסיפור פה הוא לא רק להעלות מיסים. אתה יודע כמה מיסים אני ראיתי שהולכים למקפת גירעון? לא היה מס אחד, בעד שאני בכנסת, שהוא נצבע לצורך שירות כלשהו. אומרים זה, לך מס...
זו תפיסה היסטורית, שלא צובעים מס דלק על פטור
מ... שתדע לך שאת המס סוכר בזמנו שהעברנו, הצלחנו לצבוע חלקו למשרד החינוך לתזונה נכונה ולמערכות אחרות.
כאן, שוב, אנחנו במקום של מטיבי לכת, יש הבדל בין מערכת מיסים הגונה,
כן.
שאז היא יכולה להיות אוניברסלית, אבל אתה יודע שבסוף היא מגיעה כן. לצרכיך, לבין מערכת כל כך עקומה היום, שמצד אחד יש לך מערכת קפיטליסטית שמייצרת את הכסף, ומערכת קומוניסטית שרק המקורבים למפלגה מקבלים את ההון.
נקרא לזה אפילו סקטוקרטיה.
בולשביקית.
כן, סקטוקרטיה, בסדר. כמו שאומר לנו כן. דני גודווין תמיד, כן, כן. פרופסור גודווין.
לכן יש כאן, זה לא אותו דבר.
אז אבל... מה שאני אומרת זה, שאני כן מאמינה שיהיה אפשר להעביר מיסים שנועדו לשקם את המערכות הציבוריות, כן? אבל נצטרך גם לאקט פוליטי מנגד,
כלומר,
כן?
אני לא אוכל לגבות מן העשיר שמצביע לי, בלי שאני מבטלת את הסקטור שלא מגיע לו.
אני מאמינה שזה לא יעבור בצורה אחרת. אנשים יהיו מוכנים לתת יותר, ואנשים פה תרמו למאבק נגד ההפיכה, ובכלל הון עתק, כי הם רצו להציל את המדינה.
בואי נלך אבל
שם. רגע, אז אני אומרת, אבל אנחנו נצטרך גם לקבל החלטות כואבות, שאגב, הן בעיניי נכונות בלי קשר לאם אתה מעלה מיסים לעשירים או לא, כן? זה לא הסיפור. גם אם אתה מרחיב גירעון, אתה לא אמור להרחיב גירעון
בשביל... כואבות שמה, איפה הכאב?
צריך עכשיו להחליט איזה מיסים, אנחנו חושבים, יש המון אפשרות, אבל אני רוצה גם להגיד, גם הרחבת גירעון עבורם, אם היא לצורך שירותים שלא מעודדים צמיחה ותעסוקה ועובדים נגד הכלכלה הישראלית, זה גם מקום.
לא יהיה הרחבת גירעון יותר ממה שסמוטריץ' הצליח בבקבוק וויסקי אחד. אז עזבי, זה כבר פוליטיקה, זה כבר היום כלכלת שתיינים. זה לא...
נצטרך לשנות סדרי עדיפויות באופן רחב מאוד.
אבל את תצטרכי לעשות עוד שני...
והקומבינות יעלמו.
את תצטרכי לעשות צמצום פערים מול עוד שתי קהילות. מול הקהילה החרדית ומול הקהילה הערבית.
בול, נכון.
זאת אומרת...
קהילות מפתח.
הן לא אותו דבר, הקהילות האלה ומה שהן צריכות, ו... לקהילה החרדית צריך לאפשר לעבוד כדי לשפר את מעמדה, ולקהילה הערבית צריך לעשות משהו שהוא נורא מסובך, ואני אגיד לך מהו. נכון שאומרים מי נמצא מתחת לקו העוני? ערבים הם 50% מתחת לקו העוני, למרות שהם 19-20% מהאוכלוסייה. למה הם עניים כרונים?
תראה, אני אגיד לך
מה... אני אגיד לך למה הם עניים כרונים.
כן.
כי ב-48 גזלנו להם את מקורות הייצור שלהם. זה נכסי נפקדים, זה אדמות. זה כל ההיסטוריה שלהם. עכשיו, עזבי רגע את סוגיית הפליטים, שהיא כבדה ונכבדת ומדינית. יש לך אזרחים ישראלים, שהמדינה, בניגוד לכל האזרחים האחרים, שללה מהם את מקורות הפרנסה שלהם, והותירה אותם, אגב, עם עוד סדרה שלמה של הוראות. כעניים כרוניים, תחזירי להם את מה שלהם. תפצי אותם.
אני רוצה לדבר דווקא על הסוגיה המעמדית של החברה הערבית, ואותה אני פוגשת בכנסת.
אבל גם תתייחסי להחזיר להם את מקורות הייצור שנשדדו מהם.
אני רוצה, אבל לא, אני חייבת להגיד משהו. אני רוצה לדבר, יש עניין בהכרה בעוולות היסטוריות, שזה אני בוודאי בעדו ובעניין, ויש גם עניין של להיות רגע מנותוקים מהסיטואציה הנוכחית, שהיא הסיפור. הסיפור פערים מעמדיים שתת השקעה, אני אפילו אקרא איזה מדיניות גזענית בהשקעה, שהיא הסיפור פה. אם אתה רוצה לעסוק באותה, בסיבות האי שוויון, רק מנקודת מבט היסטורית של 48, אתה עושה אבל עוול לחברה הערבית.
לא אמרתי רק, גם.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר על המסה.
את רוצה רק על הרק.
לא, על המסה, על הדבר האמיתי, וזה שיש פער תקצוב עצום. בהשקעה בכל ילד במערכת החינוך, בתשתיות לרווחה, בנגישות התחבורתית, בנגישות להשכלה גבוהה, במדיניות שהיא ממש מסלילה לארגוני פשיעה. ואתה רוצה, אתה רוצה ש...
לא, 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 יותר לאט. יותר לאט, יותר לאט.
זה אותי מוציא מדעתי, כי אני גם רואה את זה בכנסת.
את לא צריכה לצאת מדעתך, אנחנו בשיחה שאת צריכה להישאר בדעתך. אבל רגע, שנייה, בסדר? שנייה. 97% מהקרקעות במדינה הם קרקעות לאום.
נכון.
נכון? קרקע זה יסוד מפתח לאזורי תעשייה, לדיור, למגורים, להרחבת יישובים. מהקמת המדינה להוציא 7 יישובים בדואים, קמו 700 יישובים ליהודים, 0 לערבים.
אז בוא נדבר על זה.
אוקיי? לא, זה חלק מחבילה של המדינה הייתה פוליטיקה של להנציח את העוני, לשלול את המשאבים ולא לאפשר לפתח חדשים. אני לא מבקש עכשיו לפתור את בעיית הפליטים.
אז אני אומר, דיברתי איתך עד שהגשתי.
מה את מחזירה לציבור הערבי שנגזל ממנו בשל היותם לא חלק מקבוצת הרוב?
בסדר, אז אנחנו חוזרים גם למה שאמרתי לפני כן, החוק קמיניץ. אני חושבת שכל סוגיית תוכניות המתאר והתכנון של החברה הערבית והיכולת שלה גם להתרחב ולאפשר גם דיור לילדיהם, זה דבר קריטי ומשמעותי. אז כמובן שמה שאתה אומר, גם על סוגיית ההתרחבות ביישובים תוכניות מתאר, וגם הסדרת יישובים, שזה בדרך כלל בנגב.
הקמה.
הקמה והסדרה. כאן חד משמעית איתך. אני גם חושבת שיש מקומות שהמצב בהם הוא גרוע יותר, מן הסתם מצב הבדואים בנגב, שללא תשתיות מים, חשמל, ודברים שהם בעיניי כסוציאל דמוקרטית, הם זכות יסוד. בתפיסה שלי, חשמל, נגישות לחשמל, נגישות למים, זה זכות יסוד. כשאני, זה מבחינתי, לשים בן אדם במקום המעמדי הכי, הכי פגיעה בזכויות אדם לכל דבר ועניין. אז אנחנו קודם כל מדברים על כל הסוגיה התכנונית, הסדרת היישובים והכל, שאני מסכימה איתך שגם מדיניות מפלה וגזענית, היא כמובן חלק ערי במה שמייצר את המצב הזה. לצד זאת, אנחנו כן צריכים לתקן פערים שהם בלתי נתפסים, שהם חלק מהמאבק המעמדי בעיניי.
זה אני איתך, אני רוצה לדעת איך את מתקנת, אבל את העוול היסודי. איך את מתקנת מכאן ואילך בהקצאות, בעידוד, אנחנו שם, בסדר? לבתי ספר, לטיפוח, כל מה שצריך. אני שואל, אבל יש כאן משהו מבני, אני אתן את זה במספר אחר לרגע. יש בישראל, כך אומרים, לא ספרתי, אני מכיר רק חצי מהם, אז אני לא יודע, אתה שואל, יש 160 אלף איש שמוגדרים כפליטים פלסטינים מ-48 שהם אזרחי מדינת ישראל. לא משנה את הדמוגרפיה, לא משנה, כלום, יקרית הוא ברעם, אבל יש עוד הרבה כאלה. אדם עלה ארצה מארצות הפריפריה, מצפון אפריקה, מדרום אסיה, מאני לא יודע מה, הוא קיבל סל קליטה, כי קשה לבוא למדינה הזאת. למה שסל מן הסוג הזה לא יוצא למי שהיה פליט ב-48, ועדיין נושא בעצם את פירות המחיר הכלכלי של אז, וזה יסייע לך בדיוק להקפצה של מגזר שלם?
קודם כל, אפשר לדון בדבר הזה. אני לא שולט, אני לא מכירה את הסוגיה הזאת לבוריה, אבל אני דיברת על 160 אלף, אני מדברת על 20% מהאוכלוסייה, אז אני גם פה אומרת את ה... שוב נוגע בסוגיית קצה, אל מול עוול שהוא רחב ורוחבי, ובעיני זה לעשות עוול לסוגיה.
לא, אני חושב שצריך לפצות את כל הקהילה הפלסטינית הישראלית.
אז אתה רוצה פיצוי, ואני רוצה פשוט לתקצב נורמטיבי ולצמצם פערים. אני מדברת מס, לא... אני מעריכה את השיחה התיאורטית, אבל אני חושבת שיש לנו תפקיד. ודווקא כיושבת ראש ועדת הצעירים של הכנסת, הסוגיה של צעירים חסרי מס בחברה הערבית, והשלכות האפליה ואי התקצוב, זאת סוגיה שאני פוגשת בוועדה. אני גם מחקת היהודייה היחידה שיזמה ממש דיונים על קיצוץ בתוכניות החומש ופגיעה במענקי האיזון. בעיניי זאת חרפה. חרפה של ממש. אני חושבת שאם אנחנו לא נסתכל על הסוגיה, אפרופו כמו הסוגיה החרדית שאמרתי לך לפני כן, אני, כמו שאני חושבת שאנחנו קשלנו, שמנענו שוויון הזדמנויות מילדים חרדים ללימודי ליבה, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על סוגיה של החובה הלאומית שלנו, הישראלית שלנו, לכל ילד וילדה, לשוויון הזדמנויות, לא קשורה להנהגה של זה. אם אני פותרת את עצמי בהנחה שיש להנהגה, לציבור הזה הנהגה מסוימת והם צריכים לדאוג להם, אני חושבת, אני, הבעיה אצלי, אני לא מוסרית. אז לכן אני חושבת שהשאלה היא שאלת עומק, ואנחנו לא פעם נוהגים להסתכל על הסיפור של החברה הערבית בישראל, רק בסוגיית החיים המשותפים. ואני עוסקת בזה הרבה, הייתי חברת מועצת עיר בחיפה, זה משהו שעסקתי בו המון, אני ממש מבינה. לצד זאת, הפערים המעמדיים הם העוול המתמשך הגדול ביותר. אפשר להתחיל מהכרה היסטורית, אפשר להמשיך עם ההכרה היסטורית, אפשר לעשות הרבה דברים. אני מעדיפה לעשות תוכנית מדורגת אמיתית, שאמורה להדביק פערים עד לשוויון. מול כלל האוכלוסיות.
בואי נשאר רגע בשוויון הזה. נשאיר את זה כצריך עיון
וזה
בינינו.
וזה יהיה קשה, כי אנחנו רואים את המצב התשתיתי, גם בכפרים הערבים, אנחנו לא רק על הנגב.
בסדר, בואי, יהיה דיון בינינו שאני טוען שאי אפשר, אבי זיכרונו לברכה נהג לומר, שההיסטוריה זה הפוליטיקה של העבר, והפוליטיקה זה ההיסטוריה של העתיד. אני לא מאמין שאפשר לעשות היסטוריה חדשה בלי לטפל בפוליטיקה, אפשר לעשות פוליטיקה חדשה בלי היסטוריה ישנה.
זה אני מקבלת.
ולכן תיקון עוולות, תיקון עוולות זה דבר שהוא לא רק סימבולי, הוא תשתית. אבל שימי בצד, נשאיר את זה בינינו.
ואת זה גם אני מקבלת. זאת אומרת, בלא להתעלם מהחובה הגדולה לתוכנית ארוכה דבר של תקצוב.
וכדברך, במעשים, אבל עזבי רגע, מעשים בעלי משמעות היסטורית. עזבי רגע, בסדר. את אומרת את השוויון. אני מאמין גדול שישראל חייבת להיות מדינת כל אזרחיה. אני לא מצליח להבין, לא מצליח בראש שלי להבין איך הדבר הכי נורמלי של דמוקרטיה, שכל האזרחים שווים, המאבק עליו נתפס בישראל כלא נורמלי.
אין מקום אחד שיהודים בו הם רוב חוץ מישראל. רגע, לא, אברום. יהודים הם מיעוט בכל מרחב שהם נמצאים בו. בכל מקום בעולם, הם מיעוט, בדרך כלל מיעוט מאוד קטן. המקום היחידי בו אנחנו רוב הוא מדינת ישראל, שגם המקום הזה הוקם בצל האסון הכי גדול שהיה לעם שלנו בשואה. אני לא רוצה לחזור לסוגיות האלה, אני לא באה לעשות פה איזה שיח איזה. אני חושבת שלא להבין את הצורך של קבוצת מיעוט כוללת במקום שלה, כמקלט, כהגנה, כיציבות, מה לעשות? אחרי השבעה באוקטובר, גם את זה ראינו. קשה לי לא להבין את זה. זה לפעמים הדברים יותר פשוטים מאשר ניתוח גדול.
לא הבנתי. הרוב היהודי הקורבני יכול
להרשות... אני לא יכול להגיד קורבני.
זה מה שאת אומרת, כי זה שואה ושבעה באוקטובר, אין לזה פירושים אחרים.
אוקיי, אתה יודע מה קורבני, בסדר גמור.
אז הרוב היהודי שקורבן...
אוקיי.
הרוב היהודי שקורבן...
זה לא ציני בעיניי, אוקיי.
לא, אני רק מפנח אותך. אז הרוב היהודי שקורבן יש לו את הזכות לקיים דמוקרטיה אתנית?
לא, אני לא אמרתי את זה.
אני לא מבין.
אתה מדבר איתי על לא להיות מדינת לאום. אני אמרתי לך, אני כן.
לא, 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 לא.
אמרת מדינת כל אזרחיה.
ראשית, את רוצה לעשות דיון על מדינת לאום, זה מרתק,
לא,
זה
אני
חשוב.
לא, אני לא, אבל ככה הבנתי אותך.
את אומרת דמוקרטיה, 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 זה כן. שזור בדברייך, סוציאל דמוקרטים, דמוקרטיה נכון. ליברלית, כל מקום, זה, גם בכלכלה וגם במשטר זה מופיע אצלך.
אוקיי.
ואני שואל, האם יכולה להיות דמוקרטיה שאיננה של כל אזרחיה? זה כל השאלה
אבל
שלי.
אבל אני אמרתי לך משהו אחר, אני חושבת
נכון,
שאני...
נכון, אני רוצה שתעני את השאלה שלי, לא לשאלה שלך.
לא, אני מתכוונת לזה, שאני כן חושבת שאפשר לקיים מערכות שוויון מלאות בתוך מדינה שהיא עדיין מדינת לאום לעם היהודי.
אז תשארי לך עם מדינת הלאום, תחגגי אותה.
אוקיי.
תסבירי לי איפה האזרח הלא שווה בישראל יקבל היום שוויון. מה את מתקנת בחוק הישראלי ובמשטר הישראלי?
אבל דיברנו חוק השוויון, אמרנו שאנחנו בעד חוק הסד השוויון.
אבל חוק הלאום הוא אחד מ-300 חוקים, הוא הכי גרוע והאחרון שבהם חוקי אפליות.
לא, דיברנו על חוק יסוד השוויון. אני מסכימה איתך. אנחנו צריכים שוויון הוא משהו שכל הזמן עובדים עליו, אגב. בכל התפתחות היסטורית, אתה עדיין צריך לאמץ את היכולת שלך לקדם שוויון. בכל מערכת חוקים שלא תיבנה, היא תהיה התפתחות וצריך לעבוד על זה. במקרה הישראלי, יש לך פה גם זכויות מיעוטים שלא פעם נפגעות על ידי חקיקה מפלה, ועל ידי התפתחות מטבע הדברים. התפקיד שלנו להיות כל הזמן, מתוך תפיסה של חובת המדינה לייצר שוויון מוחלט לאזרחיה.
דמוקרטיה ליברלית שדיברת עליה קודם, היא איזון, שדמוקרטיה היא רצון הרוב, והליברליות היא המגן של, של המיעוט, או זה היחיד והרבים. בישראל הרעיון הליברלי הוא פר, והדמוקרטיה נתפסת רק כרצון הרוב עד כדי עריצותו של הרוב.
למרות שדמוקרטיה במהות שלה היא גם איך חברה מכילה את המיעוטים בחברה.
במובן המשוכלל, אבל כשרבי בזמנו זה צרם לי עד כדי כאב נורא, כשרבין אמר שהוא רוצה רוב יהודי לאוסלו, אמרתי, זה בדיוק הפוך מהאתוס שאתה רוצה מאוסלו, אבל נעזוב את זה לרגע, בסדר? בישראל דהיום, שאת מחויבת לעשיית התיקון שלה, הרעיון הליברלי שוכב על הקרשים. וכתוצאה מכך גם ההגנה על היחיד שאיננו חלק מעריצות הרוב או מפופוליזם הרוב. אז אם דרסו אותך בהפגנה, לא נורא, הרביצו לי בזה, נהיה בריאים, אנחנו נחזיק מעמד. שעשו את זה לפלוני אלמוני מהכפר הלא מוכר, או מהרצח בראשות הממשלה בכפרים הערבים וכולי, בקהילות הערביות, זה כבר ליברליזם מת לגמרי. איך את מחיה את זה כדי שהאזרח הערבי ירגיש, איך אמרת, אנחנו מיעוט בכל העולם, ירגיש כמו יהודי באנגליה, כמו יהודי באמריקה, מה שאת עושה חוץ מהתיקון של החוק שם למעלה?
לא, לא, אני...
איך את מקוממת, מחזירה לתחיית הרעיון הליברלי?
אני חושבת שזה כן קשור בחיים המשותפים, שזה מה שדיברתי עליו לפני כן. זאת אומרת, יש את ההבדל במה שאמרתי לך, לפערים הבלתי נתפסים של החברה הערבית, בכלל למיעוטים בישראל, נשים את זה רגע בצד, נגיד מטפלים בזה, אמרנו, חוקי היסוד, האחד לבטל, השני לחוקק, אמרנו את זה. אני חושבת שפה, אנחנו כחברה צריכים להסתכל על כל הסיפור של חיים משותפים, תפיסה אחרת לחלוטין. שכרגע זה כמעט ואינו נמצא. גם בערים משותפות, המציאות היא מאוד דיכוטומית, ולא פעם על קראי תרנגולת מבחינת ההסלמה שנעשית, ולא פעם גם במכוון, ויש מי שעושים את זה גם גרעינים תורניים וקבוצות אחרות. התפקיד שלנו הוא לעבוד בדבר הזה. אני חושבת שפה זה לא אני משהו להגיד לך כחוק ספציפי עברום. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מחנה שנכון לעשות את השינוי השינוי הכרחי.
את תדברי רגע להזדמנות.
כן, למשל פוליטית, אוקיי? אנחנו צריכים לבנות מחדש תשתיות פוליטיות, גם כמפלגה ובכלל.
בואי נדבר רגע על תשתית פוליטית, אוקיי? הפוליטיקה הישראלית מחולקת היסטורית לפי מפתח לאומי. יש מפלגות יהודיות עם עלי תאנה ערבים, ויש מפלגות ערביות עם עלי תאנה אחד יהודי, אבל בגדול זה התארגנות על בסיס הקהילה הלאומית.
נכון.
אוקיי?
נכון.
האם לא נוצרה הזדמנות דווקא בתוך השבר הגדול הזה, לא רק השבר של השנה האחרונה, אלא של כמעט העשור האחרון, האם לא נוצרה כאן הזדמנות להקים מפלגה או להקים תנועה פוליטית או פעולה פוליטית שהיסוד שלה הוא אזרחי, של שוויון מלא לטובת כל מה שאת רוצה. אבל נגיד, היית רואה...
אתה יודע, שמעתי הרבה מדברים על זה.
עוד שנייה, למה בקלות כזאת גדולה, מפלגת העבודה ומרץ, כל אחת עם הבגאז' שלה, שמו בראשם עוד גנרל במקום להגיד, אנחנו רוצים ערבי בראשנו?
קודם כל, אברום... זאת המפלגה, ככה התמודדו אליה. אני חושבת שגם כל פעם לאתגר, למה לא שמתם מישהו שאתה אפילו לא יכול לנקוב בשמו, זה קצת לא רציני. אני, פוליטיקה היא סוגיות של מה קיים היום. אין בנמצא היום מנהיג יותר נכון מארגולן למפלגה. אני סברתי ככה וקראתי לו לבוא. יש על הכתפיים שלי חלק מהאחריות. אני לא, שאלות היפותטיות הן אחלה.
זה לא היפותטי.
אתה אפילו לא יכולת לנקוב בשם.
נעמה, כל מה שדיברת כאן על שינויים שאת רוצה לעשות אותם, זה חלומות באספמיה ברגע הזה.
לא, כי האיחוד מפלגות שאמרת עם מנהיג, אתה לא יודע מי הוא, זה מאוד ריאלי.
כי את מאמינה ברעיונות האלה, ואת אומרת, כל יום מילימטר.
עבור, למה אתה לא מקים מפלגה כזאת?
נעמה, שנייה, הקמתי.
בבקשה, אני ממש...
ואני עומד בראשה.
עברו, אתה ממש כל היום במרכז השיח הציבורי.
לא, אבל אני מאמין בטווח, ואם את מאמינה באוטופיות אפשריות שכל מה ששמת כאן, למה לא תאמיני באוטופיה ז'בוטינסקאית של חברה משותפת?
רגע, אבל אני רק רוצה להבין, הקמת מפלגה יהודית ערבית, ובסוף לא שמת ערבים מעל.
בוודאי, ומפלגה של 50-50, ששניים עומדים בראשה.
ואיך זה אמור לעבוד?
מפלגת כל אזרחיה, תרצי, תעשי תוכנית, תזמיני אותי, אני אסביר לך. זה לא תוכנית עליי עכשיו, אוקיי? רק להגיד לך שהרעיון הזה לנצל את ההזדמנות של השבר הגדול, במקום לסגת חזרה למודלים הלאומיים, ללכת למודל האזרחי שיאפשר הרבה יותר מהחלומות שלך לקרות, של שוויון, של צמצום פערים, של הסדרים מדיניים, של הרבה יותר מתינות בשיח הציבורי, במקום לאומי דתי, לאומני דתי או פונדמנטליסטי, למסורתי הרבה יותר.
קודם כל, החלום זה נשמע לי, זה גם נשמע, אבל אני יכולה למצוא את החלום שלי, בסדר, כן. אני, אבל אני חושבת שהחלום שלך הוא חלום נהדר, ואני גם לא שולטת אותו, אני חושבת שזה הכיוון בסופו של דבר, אני צריך גם להקים מפלגות, שמפלגות בהקשר היהודי.
לא, את לא צריכה להקים, זה פטרנליסטי, יצטרכו לקום, ואת תשאלי את עצמך אם אני משתפת פעולה.
נצטרך להקים, לא אמרתי אני אצטרך להקים, נצטרך, אני תמיד מדברת בתור קבוצה, אני אף פעם לא מקימה דברים לבד, זה לא פחות הולך בדרך כלל. וגם כשיקומו, כנראה יש איזה בן אנוש שעשה את זה, וזה לא קרה מבת כולל מלמעלה. ועדיין, אני חושבת שיש להסתכל על הכאן ועכשיו, ואם כל הזמן נסתכל במבט, מאוחזה ומצוקצק, לא, אין בעיה, אבל אני רוצה...
אני רוצה ממך...
אבל השקפה שלי היא שמפלגת עבודה, וזה הגלגול של הדמוקרטים עכשיו, וזה תפיסת העולם שלי. אני התפקדתי למפלגה, בלי שחשבתי שאני אהיה בחברת כנסת, התפקדתי אלה כפעילה. אני אשת זכויות עובדים וחברה צודקת, שמאמינה בשלום ובדמוקרטיה. ולשם התפקדתי. אני ממש נמצאת בבית הפוליטי שלי.
בואי נלך לנקודה
האחרונה. לפעמים בתוך המחנה שלנו קשה לנו להקל את זה שיש אנשים שממש מרוצים מהבית הפוליטי שלהם.
אני אגיד את זה בעדינות, שאת הבית הפוליטי שלך אני מכיר לפנייך.
אני יודעת.
תמסרי דש.
אני אמסור. חמה. באתי להגיד את זה, אוקיי.
לנקודה האחרונה שאולי תעטוף את הדברים, בסדר? כן. אנחנו מאמינים בדברים קרובים, אולי במכשירי יישום שונים, אבל בדברים מאוד דומים.
ואז, זה נכון.
בעולם הזה של השלום, של ההבנה, של הסובלנות, של מדינת כל, חברת כל קהילותיה, כל זהויותיה, את רואה מצב, ושוב תגידי לי שזה חלום, לא אכפת לי בכלל, תגידי לי שזה אוטופיה, לא אכפת לי, זה חזון, כן, זה חזון, את רואה מצב שבו המזרחיות היהודית יכולה אי פעם לחזור להיות גם חילונית וגם ערבית, במובן מעניין. של שפה, תרבות ובאמת גשר אל האזור, ולא איזה גטו זהותי?
אז קודם כל, אני חושבת שמבחינת גשר לאזור, צר לי על הפספוס שהיה ארוך השנים בהקשר הזה, אבל צריך לעשות.
פספוס של?
הרבה דמויות שיכלו להיות הדמויות הגשר האלה, אתה יודע.
מה שנקרא הערבי היהודי.
או אנשים שדוברי השפה שבאו, שאני חושבת שפספסנו הרבה מהדור הזה שעלה לכאן, והחל את מנהיגות פוליטית שעשה פה כל מיני תהליכים. אני כן אבל רוצה להגיד, פחות במובן של חילון, אני חושבת שנעלמה לנו המסורתיות המתונה, זה שבר מבחינתי. המסורתיות הייתה צריכה להיות הדבר הזה שהוא מאזן בין הליברליות לבין הקיום היהודי של המקום גם, ובתוך ההכלה הנוספת שצריכה להיות גם לעוד מי שחיים כאן. וזה בעיניי שבר גדול, אני חושבת שמה האביוז הזה שנעשה למסורתיות, שהיא הרי אין לה איזה זרוע פוליטית, אבל היא הייתה אמורה להיות פה במרחב וזה גורם משפיע. לצערי, היא לא הפכה להיות גורם משפיע, והייתי מאוד מקווה שזה כן יקרה. ובהקשר של החיים המשותפים, הקשר היהודי-ערבי בהכרח. ממש ככה. אני מקווה שעוד נבוא לשם. אני חושבת שהמציאות היא מציאות לא פשוטה בבית הזה, אבל אני חושבת שהיא לא דיכוטומית.
ברעיון של קדמה מזרח על מסורתיות, אני לא יודע, זו שיחה קצת יותר מורכבת, איך כל העולם המערבי שאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו חלק ממנו, נמצא בתהליכים מעמיקים של חילון, ורק החברה הישראלית נמצאת בתהליכים okay. מעמיקים של הגברת הזהות הדתית, פרטיקולרית, פונדמנטליסטית.
צריך יותר יהדות הומניסטית ופחות יהדות...
כן. ושאלה אם היהדות יכולה להיות הומניסטית, שאלות כבדות, תעזבי אותן. נדבר עם גלעד אולי.
פתחת פה, okay? כן, גלעד ייתן לך בראש.
תעזבי רגע.
גם אתה לא, אני יודעת.
אני כאן אני רק סקרן, אין לי עמדה.
כן, אבל אני חושבת שיש מקום.
אבל אני, התחושה שלי אומרת, וזו שאלה של תחושה שמבוססת על אינטואיציה, על שכל עוד המבנה החברתי, התרבותי, המשטרי הישראלי, יהיה מבנה מזרח אירופאי של המאה ה-19 וחצי המאה ה-20, אין שום סיכוי לכל אחד מהתיקונים האלה לקרות. רק ביום שהחברה הישראלית תבין שהיא חלק ממזרח תיכון שז'קלין קהנו קראה לו לבנטיני, הקהילה, המשפחה, המסורת במובנים מסוימים, פתיחות לחמש תרבויות ושמונה זהויות בבת אחת, או אם אני אשתמש במילה שדופה ישראלית, רק כאשר הסטרוקטורה הישראלית תהפוך להיות סטרוקטורה מזרחית היסטורית, לא בית הגידול של ש"ס פינת פוניביץ',
ממש.
יש סיכוי למרבית החלומות שלך ושלי לקרות.
אני אגיד לך שאני שומעת אותך מדבר וזה ממש מרחיב לי את הנשמה והלב, זה הלוואי, אבל אני חושבת שאנחנו גם כן צריכים להתכנס לנקודה המכרעת הזאת עכשיו, שאנחנו, וזה קשה, וזה מאוד לא פותח ככה ומאיר, אבל כן לבלום קודם כל מה שקורה, לנצח את התופעות הכהניסטיות עכשיו, להצליח להביס את הדבר הזה כדי שנתכנס למה שאתה אומר, כי אני חושבת שהסיפור של היום שאחרי הוא גם זה, הוא סיפור של הרוח. הוא לא רק של ההכרעות שדיברנו עליהן, הוא הסיפור גם של הרוח. אבל בשביל שנוכל לעסוק ברוח, אנחנו צריכים לייצר תשתית שנוכל להרים את הראש.
אני אגיד לך מה תוכנית העבודה. היא לא רק זה או זה או זה. יש תוכנית שצריכה להיות בעלת שלושה שלבים. שלב הראשון, לבלום אותם ברחוב. בקסח, על הסוסים שלהם, על הבנגבירים שלהם, על הנשק המחולק שלהם. גם אם יהיה לזה מחיר דמים. ואני נפצעתי בהפגנות, ומת אמיל גרינצווג לידי, הייתי בסרטים האלה. לבלום אותם ברחוב, עם כל הכסח שיש ברחוב. השלב השני, להחליף אותם פוליטית, והשלב השלישי, מתוך הפוליטיקה שנקבל אותה, לבנות את התשתיות ארוכות הטווח.
יפה.
זו תוכנית של שלושה שלבים.
למה לא התחלת בזה? כי אז הייתי אומרת לך שזה מה שאני אומרת בכל חוג בית במפגש שאני מגיעה אליו.
כי לא הזמנת אותי לחוג בית, אתה יודעת שזה מה שאת אומרת.
אני תמיד אומרת לכולם, חברים, אנחנו צריכים לחכות ליום של אחרי ביבי, ושאחרי שנחליף אותם, משם נתחיל לבנות את החברה הישראלית. קודם כל, להגיע לשם.
אני אגיד לך משהו אחד.
ולהגיד, נתחיל לדבר מהות, ונתחיל לדבר רגע
אחרי. במקום לדבר על היום שאחרי ביבי, תייצרי מצב שביבי יגיד, אני מחכה ליום שאחרי נעמה לזימי. תגדירי אותו. אל תהיה מוגדרת על ידו.
אתה אופטימי לדווחים, נוכח הגילאים והכל.
אני רץ מרתונים. נעמה, אלף תודות.
תודה, אברום, שנצליח.
כיף על מי שאת, ונפלא מהבית שממנו בת.
תודה.
ואני יודע.
אני יודע.
תודה רבה.
אוהב אותך מאוד. תודה.
תודה לי.
גם אני.